שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת ראה תשפ"א. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסר לו. כבר אמר הגאון מווילנה, כתוב כאן בפסוק שלכל אחד צריך לתת די מחסורו, כלומר כל אחד לפי מה שחסר לו. הרבה פעמים גם אנשים שרוצים לעשות, אבל הם נותנים לפי מה שהם חושבים ולא לפי מה שבאמת הנצרך צריך. אז אומרת התורה, תתן לו די מחסורו, לא הדי מחסור שלך ולא לפי המושגים שלך, מה שהוא באמת זקוק לו. והגאון מווילנה מוסיף שכי פתוח תפתח את ידך לו, כלומר כשאתה, היד שלך קפוצה, סגורה, כל האצבעות נראות באותו גודל. כשאתה פותח את היד, פתאום אתה רואה שהאצבע הזו גבוהה מהאצבע הזו, האצבע הזו נמוכה מהאצבע הזו, פתאום כל אחד יש לו צורה אחרת. וכך זה אצל בני אדם, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, ואי אפשר שלכולם יהיה אותם הצרכים. לכן תשים לב מה הוא באמת צריך, ולפי זה מצווה אותנו התורה באמת לתת. ממשיכה התורה ואומרת, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך וליעל לימור. קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא. מה יש בשנת השבע? לפני כן ציוותה התורה שבשנת השמיטה, חוץ משמיטת הקרקעות, יש גם שמיטת כספים, שנאמר, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לשם. הווה אומר, ההלוואות שאדם נותן, אם הגיע זמן הפיראון, והלווה עדיין לא שילם, מגיעה שנת השמיטה והדבר הזה, החוב הזה נמחק. לכן יכול להיות דבר עם לבבך בליה על לימור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון ולא תיתן לו. אבל מה יקרה? וקרא עליך אל השם והיה בך חטא. לכן מצווה התורה פסוק י' נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אז כתוב במגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? אדם הלך ברחוב ועבד לו שטר של 100 שקל, הוא עומד ומחפש ולא מוצא, והוא התחיל לבכות. אבל מה, תבכה, אין. אז הוא המשיך ללכת, ואחרי 100 מטר הוא מוצא שטר של 200 שקל. האם זה יגרום לו להפסיק לבכות? לא. למה לא? כי עכשיו הוא בוכה מחדש. אם לא הייתי מאבד את המאה, היה לי עכשיו 300. כי הרי ה-200 שמצאתי זה לא המאה שנאבדו לי. אז ממילא חבל שאיבדתי. יש רב מקרה אחר. אדם גמר לאסוף את התבואה מהשדה, ארז את זה ב-100 שקים של תבואה והעמיס אותם על העגלה ונסע להכניס את זה למחסן. הוא נסע אבל בשדות קוצים, הוא לא שם לב ונהיה חור בשקים והכל נשפח. הוא בוכה. מגיע השנה הבאה, פתאום הוא רואה שהכל גדל ובמקום 100 שקים תבואה פתאום יש לו 1,000 שקים. האם עכשיו הוא יכול להגיד, אוי, אם לא הייתי מאבד את 100 שקים הקודמים, היה לי עכשיו 1,100? לא, מה פתאום. כל האלף שיש לך עכשיו זה בגלל שאיבדת את המאה הקודמים. כך באה התורה ואומרת, אתה נותן לעני, נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו. מה אתה אומר? אני הפסדתי. לא, זה כמו תבועה, כי בגלל הדבר הזה יברכך. אתה תקבל את הברכה, לא תגיד הוא חבל שנתתי, כי אם לא היית נותן לא היית מקבל את הברכה, כי בגלל הדבר הזה יברכך. לכן נתון תיתן ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אז לימדה אותנו פה התורה דבר גדול, שכאשר אדם נותן לשני, עוזר לשני, הקדוש ברוך הוא נותן את ברכתו, והדבר הזה הוא דבר גדול מאוד. בעצם הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, אני רוצה שתעזרו אחד לשני. דרך אגב, בתחילת מסכת פאה, זה המשנה המפורסמת שאומרים כל בוקר בתפילה, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, שם על המקום אומר רבינו הראש שהקדוש ברוך הוא הרבה יותר מקפיד על מילוי החובות שבין אדם לחברו עוד יותר מאשר על בין אדם למקום. לכן בכל הדברים האלה שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא משלם שכר גם בעולם הזה, פירות. את השכר עצמו שמור לעולם הבא, אבל פירות הוא נותן בעולם הזה. על מה? כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, אלה דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם, ולכן הוא נותן אפילו את הפירות בעולם הזה חוץ מהשכר השמור לעולם הבא. טוב, וכך מספרת לנו הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' א', שהיה יהודי שקראו לו בנימין הצדיק, והוא היה גבאי של קופת צדקה. יום אחד באה אליו אישה ואמרה לו, רבי פרנסייני. אמר לה, העבודה, כלומר אני נשבע בעבודת בית המקדש, העבודה שאין בקופה של צדקה כלום, אין לי מאיפה לתת לך. אז האישה הזאת אמרה לו, רבי פרנסייני, ואם לאו, אישה ושבעת בניה מיתים ברעב. תעשה טובה רבי, תן לי, אני לא יכולה. אומרת הגמרא, עמד ופרנסה משלו, כי באמת בקופה של צדקה לא היה, אבל הוא עמד ונתן לה מהכסף הפרטי שלו. לימים חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה ימות בימים מועטים הללו. אומרת הגמרא, מיד קראו לו גזר דינו, טענה, הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. אומר רבינו החפץ חיים בספרו אהבת חסד, למה דווקא 22 שנה הוסיפו לו? אומר החפץ חיים, כי בפרשת בהר, כשהתורה מצווה על העניין של עזרה לזולת, אומרת התורה את המילים האלה, ותספרו את המילים. כי אומרת התורה כך, כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. סך הכל נאמר בפסוקים האלה 22 מילים. אומר החפץ חיים, אם אתה מקיים את הפסוקים האלה מגיע לך 22 שנה. עסקה לא רעה בכלל, כן? אז זה נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. וזה מה שאומר המגיד מדובנה, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה. זה השקעה, לתת לצדקה, לעזור לשני, זו השקעה. השקעה זה שהקדוש ברוך הוא משלם את הפירות של זה כבר בעולם הזה. יופי. עכשיו, יש גמרא מאוד מפורסמת, דף פ"ט עמוד ב' במסכת שבת. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מדבר? אז אני אלך ליעקב. ליעקב היה הרבה צער גידול בנים, הלב שלו לב רך, אני אדבר איתו. בא ליעקב אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר יעקב, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה הולך כאן? לא בסבי טעמה ולא בדרדקי עצה. הזקן לא נותן טעם והצעיר לא נותן עצה. נו, מה עושים? אני אלך ליצחק. הוא בא ליצחק אבינו ואומר לו, בניך חטאו לי. אומר יצחק, ריבונו של עולם, זה הבנים שלי? זה הבנים שלך. הרי אתה אמרת, בני בכורי ישראל, אז זה הבנים שלך. וחוץ מזה, כמה הם כבר חטאו? הרי בן אדם חי 70 שנה. עד גיל 20 אין עונשי שמיים. אז מה נשאר? 50. חצי מזה זה לילה. אז נשאר 25. חצי מזה מתבזבז על אכילה ותפילה ובית הכיסא. אז מה כבר נשאר? 12 וחצי מתוך 70. תרחם, תסלח. ואם אתה לא רוצה, אני לוקח חצי עליי וחצי עליך. ואם גם מזה אתה לא רוצה, אני לוקח את הכל עליי. הרי כבר הקרבתי נפשי לפניך בהר המוריה. עד כאן הגמרא. ועכשיו בואו נחזור לאברהם ויעקב. אברהם ויעקב שומעים שעם ישראל חטאו, ומה הם עונים? ימחו על קדושת שמך? זה מה שיש לאבותינו להגיד עלינו? ימחו על קדושת שמך? אז הבן איש חי, הוא הולך עם מהלך שהם באמת אמרו לימוד זכות. ומה הלימוד זכות שלהם? הם אומרים, ריבונו של עולם, אתה צודק, הם חטאו, נכון, אמת. אבל אתה יודע מה יקרה אם חס וחלילה יבוא היטלר ויכניס אותם לתאי גזים? אתה יודע שכולם יצחו שמה ישראל, אתה יודע את זה. אז ממילא אתה רואה שבעומק של הלב שלהם הם אוהבים אותך, אז תרחם עליהם. זה הכוונה, ימחו על קדושת שמך. כשהם ימחו חס וחלילה, אז זה יהיה הרי על קדושת שמך. אז אתה רואה שהם אוהבים אותך. זה הבן איש חי. רק מה, תשאל, אם זה באמת, זה מה שאמרו אברהם ויעקב, אז למה השם לא היה מרוצה? למה הוא הלך ליצחק? התשובה היא, כי השם רוצה שיהיה לימוד זכות ברור, לא דבר שאפשר לפרש כך, ואפשר גם לפרש אחרת. לכן כשהם אמרו, ימחו על קדושת שמך, גם שאפשר להסביר, וכך מסביר הבן איש חי, שזה לימוד זכות, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לימוד זכות מפורש, ולכן הוא הלך ליצחק. אבל המהרש"א אומר על המקום, אומר המהרש"א, מה זה שאברהם ויעקב אמרו, ימחו על קדושת שמך? הכוונה, ריבונו של עולם, אתה צודק, בני ישראל חטאו, אבל ימחו העוונות על קדושת שמך, כמו שנאמר, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. דיבורים גדולים, אומר המהרש"א, הם לא אמרו ימחו עם ישראל, הם אמרו ימחו החטאים על קדושת שמך. הרי זה פסוק מפורש, ואומרים את זה כל יום בתפילה, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. מה הכוונה למען שמך? הרי קוראים לך רחום וחנון. אז למען שמך, למען שמך ימחו העוונות. ריבונו של עולם, למה לא? קוראים לך רחום וחנון, אז לא בגללנו, לנו לא מגיע, אבל על קדושת שמך, שלא יתחלל שמך. אתה אמרת שאתה רחום וחנון. ובאמת הרעיון הזה, אנחנו אומרים אותו עכשיו, מתחילים אצל הספרדים כבר ביום שני בבוקר, מתחילים להגיד סליחות. אז אומרים את זה יום יום בסליחות, עתנו על שמך השם עשה למען שמך. עתנו זה מילה בארמית שפירושה בנו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא יום יום בסליחות, בנו על קדושת שמך. מאיפה יש לנו את החוצפה לבוא לבקש סליחה? מאיפה יש לנו את החוצפה לבוא לעמוד לפניך? התשובה היא, בנו על קדושת שמך, עשה למען שמך. בעבור כבוד שמך, כי אל רחום וחנון שמך, למען שמך השם, וסלחת לאבוננו כי רב הוא. אז בפירוש אנחנו אומרים את זה בסליחות. באנו הנה רק כי קוראים לך רחום וחנון, וכמן שאתה רחום וחנון, וזה השם שלך, אז עשה למען שמך, בעבור כבוד שמך, כי אל רחום וחנון שמך, למען שמך השם, וסלחת לאבוננו כי רב הוא. באמת, יש לנו הרבה אבונות, אבל למען שמך תסלח. יופי. אז זה אומרת התורה, אם אתה נתון תיתן, ואם אתה פתוח תפתח, אז אנחנו אם כן מבקשים גם מהקדוש ברוך הוא, כי בגלל הדבר הזה יברך לך, והברכה כוללת כל דבר טוב שבעולם, כולל מחילת אבונות, כי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. וחז"ל אומרים בפרשה שלנו, אחרי השם אלוקיכם תלכו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. מה זה ובו תדבקון? וכי אפשר להידבק בו? הרי יש אוכלה הוא. אלא מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. ואומנם שהמפרשים דנים, כשכתוב בגמרא שמשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, מה יהיה אם הם יחטאו? אמר לו, יעשו לפניי כסדר הזה, את היו"ד ג' מידות, ואני מוחל להם. אז יש כאלה שאומרים, טוב, הנה, אמרתי י"ד ג' מידות. יש כאלה אומרים, לא מספיק להגיד. יעשו לפניי כסדר הזה. אם הם יתנהגו כמו שאני מתנהג, אם הם יהיו מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מהו ערך אפיים, אף אתה ערך אפיים, אז אני אתנהג איתם בהתאם. וגם אני אהיה להם רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז הדבר הזה, זה שאומרת התורה, נתון תיתון, נתון תיתן, פתוח תפתח, העבה תעביתנו, תן לו, תן לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך. והחידוש הוא שיברך לך השם אלוקיך, זה כולל סליחת האבון. אתם יודעים רבותיי, אנחנו מגיעים עכשיו לראש חודש אלול, שבת זה שבת מברכים, יום ראשון כבר ראש חודש אלול. יום ראשון זה ראש חודש אלול, בעזרת השם שיהיה לכל עם ישראל חודש טוב, ושיהיה בשורות טובות, ושנזכה להתחזק ולהתקרב אל השם. אבל יש גם רמז נפלא בגאון מווילנה, כתוב בספר יונה, בספר יונה כתוב את כל הסיפור של יונה הנביא, שהוא נצטווה על ידי השם ללכת לנינווה ולהוכיח אותם על העבירות ושיחזרו בתשובה, אבל יונה לא רצה ללכת, ומה הוא עשה? הוא קם וברח מלפני השם תרשישה. ואז ההמשך הוא שהאונייה הייתה בלב ים והייתה שערה, וזרקו אותו מהאונייה, ובלה אותו דג גדול והקיא אותו אל היבשה. ואז ויהי דבר השם אל יונה שינית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. הגאון מווילנה יש לו פירוש נפלא על ספר יונה, שבעצם הוא מספר את הסיפור בצורה שהנשמה, שהיונה זה הנשמה ונינווה זה העולם הזה, והשם מצווה את הנשמה לרדת לעולם הזה כדי לעשות כאן יידישקייט, ולעשות לך, קום לך אל נינווה ותקרא אליה, כי עלתה רעתם לפניי. אבל מה עושה אדם? מגיע לעולם הזה ומוצא חן לו מאוד פה, למצוא כל מיני דברים יפים, ואז הוא יוירד יפו, הוא הולך לראות את יפיותו של העולם, והוא בורח מלפני השם תרשיש, התרשיש זה כסף, הולך לחפש כסף ושוכח את עצמו. התוצאה היא שבסופו של דבר יש שער גדול בים, כלומר הבן אדם מתחיל לקבל כל מיני זעזועים, והתוצאה שבסופו של דבר הוא מת, והדג זה הקבר שבולע אותו, והוא מתפלל אל השם, והדג מקיא אותו, ואז גלגול שני, ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. מה עכשיו? עוד פעם, אותה שליחות, קום לך אל נינווה. וכאן, בגלגול השני, האדם עושה את המצווה עליו, והוא הולך אל נינווה, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. כאן מסביר הגאון מווילנה מה זה נינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים. הרי לפני כן הנביא אמר שנינווה, הוא צריך ללכת אל נינווה מפני שעלתה רעתם לפניי. פתאום אתה אומר שלא, שהם עיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים. אלא, אומר הגאון, אתה יודע מה זה מהלך שלושת ימים? יש שלושה ימים בשנה שהעולם חוזר בתשובה. אז נינווה היא עיר גדולה לאלוקים. היום הראשון זה ראש חודש אלול. תוקעים בשופר פעם ראשונה וכל העולם מזדעזע. שומעים את השופר, וואו. אחר כך, די, מתרגלים לזה. כיוון דדש, דש. כבר מתרגלים, אז כבר לא מתפעלים. אבל ביום הראשון, ראש חודש אלול, וואו, איזה מין התעוררות נופלת על בני אדם. היום השני שהוא יום גדול, אז כולם חוזרים בתשובה, זה ראש השנה. והיום השלישי, יום הכיפורים. לכן אומר, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים, מהלך שלושת ימים. אותו הדבר אומר הגאון מווילנה ברמז, יש לו הרי על מגילת אסתר פירוש בדרך הפשט ופירוש בדרך הרמז. אז כשכתוב שם ימים רבים, מסביר הגאון בדרך הרמז, ימים זה שניים, רבים זה שלוש. ואז הוא אומר, מה זה ימים רבים, שלושה ימים? הכוונה לראש חודש אלול, לראש השנה וליום הכיפורים. אם כן, מגיעים לראש חודש אלול, מגיעים לסליחות, ואנחנו באמת רוצים ומבקשים בעבור כבוד שמך, ריבונו של עולם, קוראים לך רחום וחנון, אז למען שמך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יעשו לפני כסדר הזה, יעשו. מהו רחום, מפתה רחום, מהו חנון, מפתה חנון, מהו ערך אפיים, מפתה ערך אפיים. אז ממילא הקריאה הזאת של פרשת ראה השבת בעצם מעוררת אותנו לשים לב למה שקורה סביבנו, ולתת ולהיות נדיב כמה ששייך, כמה שהשם חנן את הבן אדם. צריך לתת, צריך לראות, ועם ישראל מלא בצרות, ועם ישראל זקוק, כל כך הרבה אנשים זקוקים. יש אחד שזקוק לכסף, ויש אחד שזקוק למילה טובה, למילה טובה. אומרת התורה, די מחסורו, מה שהוא צריך תן לו. לפעמים רק הוא מילה טובה הוא צריך. לפעמים בן אדם זקוק לשידוך, תעשה מה שאתה יכול בשביל זה. הוא זקוק להתחתן. וכמה כאלה יש? כמה? מעשה ידי טובעים בים. כל כך, כל כך רוצים. צריך לשים לב ולנסות לעזור מה שאפשר, מה שלא יכולים, לא יכולים. אבל די מחסורו אשר יחסר לו. לפעמים, הדי מחסורו הכוונה להבין איך לשכנע את הבן אדם. לפעמים אתה רואה שאם תגיד לו את הדברים כמו שהם, הוא לא יקבל את זה. אז צריך למצוא דרך עוקפת. יצא לאחרונה, בשבועות האחרונים, יצא ספר נפלא לרב שטיינמן, חכימא דיהודאי. מסופר שמה שמנהל סמינר רצה להוציא בת מהבית ספר, מהסמינר. ואחד הרבנים התחנן לפניו, הוא לא שהוא כפר בעובדות, אבל הוא התחנן שרחמנות, שישאיר אותה עוד ניסיון. ובסוף החליטו שישאלו את הרב שטיינמן, והוא שמע את הצדדים, קודם את המנהל הסמינר, אחרי זה הוא שמע את הרב הזה, שבא פשוט להתחנן, הוא לא היה לו מה להגיד שהיא לא עשתה או כן עשתה, הוא בא לבקש רחמים. ואז פתאום הרב שטיינמן שאל, רגע, ומה האימא של הילדה הזאת, מה היא אומרת? אמר מנהל הסמינר, האימא? האימא יושבת בבית ואומרת תהילים כל היום. אמר הרב שטיינמן, אם ככה, אז אם אימא מתפללת, אז זה בסדר, אפשר להשאיר אותה בסמינר. נו, סמכו שניהם והלכו. אחרי זה ניגש הלכד, אמר לרב שטיינמן, מה זה קשור שהאימא מתפללת? בסדר, ברור, תפילה זה דבר נפלא, אבל למה זה קשור עכשיו? למה הרב שאל את זה? אז אמר לו הרב שטיינמן, פשוט, ראיתי שאם אני אגיד למנהל הסמינר תשאיר אותה, אז כאילו לא קיבלתי את הטענה שלו. חיפשתי דרך צדדית איך לקלוט את זה שהוא ישאיר אותה בסמינר, וכאילו קיבלתי את הטענות, אבל יש לי סיבה צדדית למה להשאיר אותה. כי אם זה לא היה ככה, אז הייתי אומר לו להשאיר, הוא היה משאיר אותה, אבל הוא היה מוצא בעוד שבועיים סיבה אחרת. אבל עכשיו, שנתתי לו סיבה צדדית, אז זה צורה, זה די מחסורו, צריך לשים לב מה הבן אדם רוצה לשמוע, מה הבן אדם חסר לו. הדברים האלה הם מה שהשם מצווה אותנו, רוצה מאיתנו, ואומר לנו, תעשו את זה ואני אתן לכם, כי בגלל הדבר הזה יברכך, יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. עכשיו השכר הוא בלי גבול, בלי גבול. יש פסוק בשיר, סליחה, באשת חיל, סוף ספר משלי. אשת חיל מימצא, הוא מדבר על האשת חיל האולטימטיבית. איזה דברים, בטח בלב בעלה, שאלה לא יחסר, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. ובסוף הוא מגיע, ללא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. מה זאת אומרת? שכשיש מזג אוויר חורפי, יש לה סוודרים לכולם. כל הכבוד, אבל את זה יש לכולם. אז כאילו, מה? זה אשת חיל צריך בשביל זה? אומר רשי, יש הרי גיהנום של אש, ויש גיהנום של שלג. יש מישהו בעולם שיכול להגיד, אני לא מפחד מהגיהנום? אין דבר כזה. בא פסוק בשיר בשלמה המלך, באשת חיל, ואומר, לא תירא לביתה משלג. מי יכול להגיד, אני לא מפחד מהשלג, מהגיהנום של שלג? מי שכל ביתה לבוש שנים, אל תקרי שנים, אלא שניים. כי כשהתורה מצווה לעזור, היא מצווה את זה בכפילויות. נתון תיתן לו, כי פתוח תפתח את ידך, והעבד תעביתנו. הכל בכפילויות. למה? כדי להגיד לך, לא תירא לביתה משלג. עם כל ביתה לבוש שניים, אם אתה נותן, הקדוש ברוך הוא בגלל הדבר הזה יברכך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. עד כדי כך אנחנו מכירים כולנו את הפסוק, זה קהילי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. אז מה זה קהילי וענווהו? אומרים חז"ל, רש"י בחומש אומר, זה קהילי וענווהו, התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו לולב נאה, תפילין נאות, ספר תורה נאה. זאת אומרת, וענווהו מלשון נאה. פירוש שני אומר רש"י, זה קהילי וענווהו, הכוונה, ואבנה לו בית מקדש, וענווהו, ואבני לבית מקדש, כך גם אומר התרגום. זאת אומרת, וענווהו מלשון, אני אבנה לו נווה. נווה זה בית, אז זה בית המקדש. אבל יש פירוש שלישי, והוא מופיע בגמרא במסכת שבת. אבא שאול אומר, מה זה וענווהו? מהור אף אתה. מהור רחום, אף אתה חנון, מהור, מה הקשר לוענווהו? אומר רש"י, אתה יודע מה זה וענווהו? אני והוא. מה אני רחום? אף אתה תהיה רחום. מה אני חנון? אף אתה תהיה חנון. וענווהו, אני והוא. זה פילי פלוי בפירוש הזה. כך מסביר אבא שאול בגמר מסכת שבת. אז רואים כמה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה מאיתנו. והמשנה אומרת, מרבה צדקה, מרבה שלום. יש שם משנה שלמה, מרבה עבדים, מרבה כשפים, מרבה צדקה, מרבה שלום. פלא פלאים, מה זה שייך אחד השני? אומרים המפרשים, יושב יהודי בבית, ערב שבת, זה חוזר, רואה בחלון, זה חוזר עם חלות מהמקולת, זה חוזר עם דגים, זה בשר, והוא אין לו עם מה ללכת למקולת. ואז הוא מתחיל לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, מה נפלת עליי? כאילו, מה אני יותר גרוע מכולם? לא, אני לא אחד מלמדבב צדיקים, וכולם כן. למה לי? למה דווקא אני? מה עשיתי לך? פתאום דופק מישהו בדלת, אומר, אוי, הנה לך, שיהיה לך לשבת, כן, בבקשה. אני הזה מה אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה, הכל בסדר. מרבה צדקה, מרבה שלום בין היהודי הזה לאביו שבשמיים. אתה עושה שלום בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולמי הקדוש ברוך הוא חייב טובה? ולמי הקדוש ברוך הוא יגיד תודה? ואת מי הקדוש ברוך הוא יברך על זה? אותך, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך. בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. ואני רוצה לומר לסיום, מילה אחת של יחזקאל הנביא. מילה אחת. אומר יחזקאל הנביא, פרק כ"ף א', פסוק מ"א. ברח ניחוח ארצה אתכם, בהוציאי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים. מסביר המלבי, בריח ניחוח ארצה אתכם, והריח ניחוח שהוא לרצון, לא יהיה מן הקורבנות, רק אתכם בעצמכם ארצה בריח ניחוח, שיהיה נחת רוח לפניי, ונקדשתי בכם לעיני הגויים, שיראו מעשיכם הטובים, ויראו כוחי ויכולתי והשגחתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הריח ניחוח, אבל איזה ריח ניחוח? בתורה כתוב ריח ניחוח, אישה להשם, האישים, מה שמקריבים על האש בבית המקדש, זה ריח ניחוח, הקורבנות. אומר המלבים, פה הנביא מדבר הרי בגלות, אני אוציא אתכם מן הגלות, אז אין לנו בית מקדש, אין לנו קורבנות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, ריח ניחוח אני רוצה מכם, לא מהקורבנות, מכם אני רוצה. ואיזה ריח ניחוח יהיה מכם? כאשר נקדשתי בכם לעיני העמים, לעיני הגויים, שיראו מעשיכם הטובים, ויראו כוחי ויכולתי והשגחתי. מה פירוש? יראו יהודי כזה כמוך, יראו יהודי כזה שיש לו מידות טובות, שהוא רחום, שהוא חנון, שהוא ערך הפיים, יראו יהודי כזה ויגידו, הנה, הנה הקדוש ברוך הוא, רואים שליהודי הזה יש אלוקים. יראו אותך ויגידו, כזה אתה רואה, הנה האלוקים יש לו כזה עם. תראה את האדם הזה, זה אדם, זה לא חיה, אדם. וכמה פעמים רואים דברים כאלה? מסופר על רבו רוחבר, רבו רוחבר מקאמיניץ, ראש הישיבה, שהוא נסע לאמריקה לגייס כסף, מדברים על לפני 100 שנה. לפי המסופר, הוא הגיע שם ולא יודע איך, הוא פגש את ראש עיריית ניו יורק, והוא כל כך התפעל מהמידות שלו, שהוא אמר שהוא רוצה לעשות טקס לכבודו. הוא עשה טקס, ובטקס הזה הוא אמר, רבו רוחבר סותר את תורת דרווין. למה? מה דרווין אמר? שהאדם התפתח מקוף. אמר ראש עיריית ניו יורק, יכול להיות שדרווין, כשהכיר את עצמו, ראה שהוא לא יותר מאשר קוף משוכלל. זה ייתכן. אבל כשאתה רואה את רבו רוחבר, אתה רואה שזה לא קוף, זה אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, ונקדשתי בכם, שירו אותך איך אתה רחום, איך אתה חנון, איך אתה ערך הפיים, איך אתה רב חסד. יגידו, הנה, אתה רואה? זה יש לו אלוקים. אז נסיים בסיפור, סיפור שהרב מצ'יבין, הרב מצ'יבין סיפר על הרבי מבובוב. הרבי מבובוב היה גר בעיר צ'יבין 4 שנים. ויום אחד הרב מצ'יבין עשה חתונה לאחד מהילדים שלו, והזמין את האדמו"ר מבובוב. האדמו"ר מבובוב הגיע והתיישב, וככה הוציא יין, הביא איתו יין והתחיל לחלק. אז ניגש אליו הרב מצ'יבין ואמר לו, הרי אני בעל השמחה, והוא התכוון לומר, אני צריך לחלק יין, לא אתה. אמר לו הרב מצ'יבין, אבל זה גמרא, הרי זה תוספות מפורש שאני צריך לחלק. והרב מצ'יבין עם כל הגאונות שלו ככה חשב, אמר, לא מכיר כזה תוספות. אז הרבי מבובוב לא התבלבל והפסיק לחלק יין, נכניס את היין חזרה לתוך השקית שלו, וזהו, נגמר הסיפור. מספר הרב מצ'יבין, עברו זמנים, יום אחד מסרתי שיעור במסכת כתובות בדף נ"ז עמוד ב', ופתאום גיליתי את התוספות שהוא דיבר עליו. מה התוספות? התוספות אומר, התוספות האחרון בעמוד דף נ"ז עמוד ב', אומר, לפי שדרך האחסנה היא להשקות לבני הבית כדי למצוא חן בעיניהם. אז יש כזה תוספות, והרב מצ'יבין לא זכר אותו באותו זמן. אמר, אבל זה הנקודה כאן של הסיום של הסיפור. אמר הרב מצ'יבין, הרבה אותות ומופתים מספרים על האדמו"ר מבובוב, אבל לדעתי הסיפור הזה הוא המופת הגדול מכולם. להיות בן אדם זה המופת היותר גדול מכל המופתים האחרים. ונקדשתי בכם, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו לי נחת רוח, תעשו לי ריח ניחוח. איך? ונקדשתי בכם לעיני הגויים, שיראו בן אדם ויגידו, ליהודי הזה יש אלוקים. הלוואי שנזכה לעבוד על עצמנו ולהיות בני אדם, ושהשם ירצה בנו ויריח ריח ניחוח ויגאל אותנו מכל צרותינו, ויהיה חודש טוב לכולם, לכולם, ושנזכה למחילה, סליחה וכפרה, שנזכה להתקרב אל השם. אמן ואמן. שבת שלום לכולם.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.